שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש ובו שני עניינים, בעצם שני עניינים וחצי. קודם כל נחזור לקרן אבר ולסיפור החינוך הביתי, והפעם לא רק איתה, הפעם גם עם מי שעבר את כל שלבי החינוך הביתי, הבן הבכור שלה, יונתן. אז תהיה לנו שיחה משפחתית, אני אשוחח עם קרן ועם יונתן, והוא יספר לנו איך זה עובד ועל היחסים עם ההורים, עם האימא שבעצם הייתה המורה ש... שניהלה את החינוך הביתי ועם שני האחים שלו, הקטנים יותר. היום ינתן הוא כבר בן 18 והוא כבר סיים בית ספר התיכון. האחים האחרים שלו, אחותו הבינונית ואחיו הקטן עדיין במסגרות, אבל הם כבר לא בחינוך הביתי. אנחנו נשמע מהם על איך זה עובד מהצד של האמא, מהצד של הבן ובכלל במשפחה. בחלק האחרון של הפרק הזה נשמע קצת על המקום האקזוטי, אתם בטח שמעתם עליו פעם, פעמיים, שלוש, נגורנו קרבח, שהוא חבל ארץ שבמחלוקת בין אזרבייג'אן לארמניה. מדי פעם פורצות שם מלחמות, לפעמים כמה ימי קרבות, כמו שקרה בימים האחרונים. יאיר נבות עם פינת רוסיה, שבעצם היא לא בדיוק פינת רוסיה הפעם, יספר לנו על מה זה נגורנו קרבח ועל מה רבים שם. אבל לפני זה נשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, ואני אגיד לכם מיד אחרי שנשמע את זה, מה קורה איתם, כי באמת אנחנו בדרך, הם בדרך לאלבום ולכמה הופעות, ואני גם אספר לכם על ההופעה הקרובה שתהיה להם, אבל תחכו עוד רגע. טוב, אז Silent Regression יוצאים להופעות, כבר הופיעו הופעה אחת בחולון, כפי שסיפרתי לכם לפני כמה שבועות, אבל ההופעה הקרובה תהיה הרבה יותר משמעותית, בעצם ההופעה שבה הם יחשפו את אלבום הבכורה שלהם שעומד לצאת. ההופעה הזאת תתקיים ביום רביעי הבא, ב-24 בנובמבר, בלוונטין, לוונטין 7 בתל אביב. הדלתות ייפתחו בשעה 8 בערב, ואפשר לרכוש כרטיסים במחירה מוקדמת באתר איבנטר, ככה זה נקרא. הפוד מאוד ממליץ על ההופעה הזאת, אני אהיה שם, אני אשמח אם תפגשו אותי. אגב, לדעתי אפשר יהיה גם לקנות כרטיסים בקופה בערב ההופעה. לוונטין, ברחוב לוונטין 7, 24 בנובמבר, יום רביעי הבא, 8 בערב. בואו לפגוש אותי, גם אם לא את הלהקה, בעצם את שנינו. אוקיי, אז דיברנו על קרן ויונתן הבר ועל Silent Regression, אז בואו נדבר דקה שתיים על החלק השני בפרק הזה, על סיפור נגורנו קרבח. אתם יודעים, יש שתי רפובליקות, אזרבייג'אן, שהיא הגדולה יותר, 10 מיליון אנשים, הרבה יותר מפותחת, בעיקר בעשור האחרון, ויש את ארמניה, ששתיהן אגב היו רפובליקות שהיו בעצם במסגרת ברית המועצות, ויצאו לעצמאות בסוף שנות ה-80, כאשר ברית המועצות התפרקה, ושתיהן היום מדינות עצמאיות. אזרבייג'אן יותר, ארמניה היא קצת יותר בת חסות של רוסיה, וככה גם זה נראה. ארמניה היא גם הרבה יותר קטנה והרבה יותר ענייה, כ3 מיליון תושבים, כאשר אזרבייג'אן גם יותר עשירה, גם יותר חזקה וגם הרבה יותר מצוידת, גם בנשק וגם באוצרות טבע ובאושר בכלל. בין שתי המדינות האלה יש חבל ארץ שנקרא נגורנו קרבח, יש עליו סכסוך במשך שנים. האזרים הם מדינה גדולה מאוד ומוסלמית מאוד, הארמני היא מדינה הרבה יותר קטנה, כ3 מיליון אנשים, ורובה נוצרית, ומתקדשים על החבל ארץ הזה שכולו בסך הכל אולי חמישית משטח מדינת ישראל, וחיים בו כ150,000 איש. אבל אתם יודעים, בין מדינות זה לא משנה כל כך, אתם זוכרים, טאבה ודברים מהסוג הזה. פעם בכמה שנים יש מלחמה בין שתי המדינות האלה, במלחמות קודמות נהרגו שם עשרות אלפי אנשים, זה לא מלחמון, זה הישג גדול. ומאז, פעם בכמה זמן, פעם בכמה שנים, מין ימי קרב כאלה, ומין התקדשות כזאת הייתה ממש באחרונה, בימים האחרונים. כרגע זה נרגע בתיווך של רוסיה, שאגב מתדלקת את שני הצדדים, גם מחמשת, גם מטווחת, גם מפשרת, ולסיפור הזה גם יש זווית ישראלית קטנה, בעיקר בכיוון של אזרבייג'אן. אז כמו שאמרנו, יש לנו קודם כל את קרן ויונתן הבר, אחר כך את Silent Regression, ובסופו של דבר את יאיר נבות. אז אחרי עוד קטע מעבר קצר של Silent Regression, נצטרף לשיחה עם משפחת הבר, בעצם עם קרן ויונתן הבר. עוד רגע. כאמור, אנחנו שוב עם קרן הבר, והפעם גם עם יונתן, הבן הבכור. היי, שניכם.
אהלן.
שלום.
שלום, שלום. קרן יציאה, אני לא זוכר אם אני הצעתי או קרן יציאה, נדמה לי שאפילו אני, שנעשה את זה יחד עם האובייקט. זאת אומרת, דיברנו על החינוך הביתי שלא בנוכחות הילדים, not in front of the children, ואני חושב שנכון יותר גם לשמוע את האינטראקציה וגם איך זה נשמע ממש מפי הסוס לצורך העניין, ויונתן עשה את המסלול כולו, זאת אומרת, התחיל עם חינוך ביתי ובאיזשהו שלב החליט, כמו שאני זוכר מהשיחה עם קרן, שהוא רוצה גם להתנסות באפשרות האחרת, and here we are, והוא כבר, גמרת כבר את כל מסלול בית הספר והתיכון, וכבר יש פרספקטיבה אני מניח, כי גם יש שני אחים שעברו פחות או יותר אותו מסלול, אז זה נורא נחמד, כי אני זוכר גם שהפרק הזה זכה להמון תגובות ופופולריות, כי אנשים מאוד מתעניינים, כמובן גם בעקבות הבלוג שאת מפרסמת במשך שנים, או לפחות הפרקים שאת מעלה מדי פעם בנושא החינוך הביתי, ולרוב האנשים זה דבר זר ומוזר. אז עם קרן כבר דיברתי, נתן, בוא תנסה, לא יודע, תחליט מאיפה שאתה רוצה להחליט, או מהמקום שלך היום, או אפילו לחזור אחורה ולהגיד איך זה היה אז, ואם זה היה מובן מאליו או שזה היה חריג, דבר.
או שתתחיל עם כמה אני מדהימה, אתה זוכר ששילמנו כסף.
אנחנו כולם פה חיים על שוחד, מה חדש?
נו, הייתה התבדחות כלילה.
מה את אומרת? כן, יונתן, אני איתך.
מאז ומעולם, כשסיפרתי לאנשים שאני בחינוך הביתי, אנשים שלא היו מוכרים זה יותר מדי, או חברים שלי שלא היו מהחינוך הביתי, אלא למדו בבית ספר, הסתכלו עליי בצורה מסוימת, כי זה היה מוזר ושונה, לא בצורה רעה, אלא בצורה שהם לאו דווקא הכירו. אני מאוד תמיד נהניתי מזה, מעצומת לב, כי אני, כמו שאתה כבר מכיר את אמא שלי, זה משהו שעובר בדם.
כן, אני קצת הספקתי להכיר, כן.
קצת הספקת.
כן.
וכשאני הייתי קטן, זה לא היה לי כל כך מוזר. כאילו, חברים שלי סיפרו לי על מה שהם עברו מבית ספר, שמעתי על זה, ואני ממש שמחתי, כי לא היה לי כוח לשמונה שעות של הלימודים האינטנסיביים, להתעורר ב8:30, להישאר בכיתות כל היום, לצאת להפסקה כל כמה זמן. אני נהניתי יותר מהמסגרת שהייתה לנו בחינוך הביתי, שהרבה אנשים יפתו לגלות את זה, אבל כן הייתה מסגרת, כי הרבה פעמים כשסיפרתי לחברים שלי באותו הזמן, שכן, גם אני לומד, הם היו כזה, למה אתה לא פשוט שורץ בבית כל היום? אז לא, הייתה מסגרת, והייתה פחות נוקשה מאיזו של בית ספר, ואני הרבה יותר נהניתי פתיחות שהייתה, ומהסוג של חופש לעשות את מה שאני רוצה, משולב עם אבל עם מה שאני צריך לעשות. זו הייתה זכות שקיבלתי, ושאני מאוד אהבתי, ומאוד נהניתי ממנה בזמן שהייתי בחינוך הביתי.
כן, אני רק אגיד שאתה מדבר על 8 שעות בבית ספר, אני לא זוכר מתי אני הייתי ב8 שעות בבית ספר, באמת שאני גם ילדים שלי, הצעיר הוא פה מ-31, אז עבר זמן, אבל קודם כל ב8:30 להתחיל זה בכלל משהו, אז אני זוכר
כן, טוב, זה גליץ', אתה נכנס פה לקטנות, טובי.
לא, אני אומר, לקום ב8:30, אני
אצלנו בבית הספר לומדים 9 ו-10 שעות, בחיי.
כן, אז זהו, אז אני לא, אני פחות מכיר את הלימודים הארוכים האלה, תמיד זכרתי שהבעיה שלנו הייתה שעות אפס, ולא כל כך שעות הצהריים המאוחרות, אבל זה באמת המון המון שנים אחורה, אז קשה לשחזר כרגע. אז אתה אומר מסגרת, אוקיי, מה המשמעות של מסגרת? אני מבין שצריך לעבור על חומר או ללמוד משהו שמחליטים שהוא הדבר שלומדים ביום מסוים או בשבוע מסוים, אבל מה זה, זה משימות קריאה, משימות כתיבה, מה המשמעות של מסגרת?
מסגרת בחינוך הביתי?
כן.
אין מסגרת קבועה. זה כאילו, בבית ספר יש לך את המערכת שעות הקבועה שאתה לומד ממנה. בחינוך הביתי אין את זה בדיוק. כאילו, אני לא יכול לדבר בשם כל בן אדם שהיה בחינוך הביתי, אני יכול לדבר...
לא, מה הניסיון שלך בלבד?
לי היו כל מיני שיעורים וקורסים שעשיתי עם ילדים בגילי מהחינוך הביתי, או כאילו בקבוצת הגיל הדומה. היה לי חוג פילוסופי נניח, ששילב כל מיני דברים כמו היסטוריה ומדעים ו... כן.
והכל עם קרן, הכל עם אימא? או שהיו גם
אורחים אחרים? זה היה עם מורה, זה הייתה קבוצה של ילדים בגיל שלי, למדנו בבית של חבר, נפגשנו כל יום שישי פעם בשבועיים.
אוקיי.
היו גם, היה לי חוג רובוטיקה וחוג מדעים, ששניהם היו במכון ויצמן. אני הייתי בחוגי, באתי להגיד שומרי הגן, אבל זה לא משהו להתגר.
שומרי הגן, שחמד.
הייתי בכל מיני חוגים שונים.
מה זה שומרי הגן, סליחה?
שומרי הגן הייתה...
לעזור לך?
אני לא יודע איך
להסביר את זה. באופן עקרוני זה קבוצה של אנשים, זה קבוצה שהיא לא רק לחינוך ביתי, לנו פתחו קבוצה של חינוך ביתי, והרעיון הוא ללמוד איך לחיות עם הטבע, מלמדים אותם
לעשות מחפה,
אבל זה לא הישרדות, זה כאילו איזה משהו, משהו מסוג הדברים שלי לא היה, לא הייתה את היכולת, נגיד, לתת לילדים שלי, כי זה לא הסגנון שלי.
כן.
והחשיפה שם, בשומרי הגן, במנותק ממני, היא כן חיונית, היא כן, בעיניי לפחות היה מאוד
קשור. זה הייתה תקופה מאוד מעניינת. זה היו דברים שאני לא חשבתי.
אני רואה שיש פה איזה מוקש קטן, ככה אתם הולכים בזהירות.
מוקש?
לא יודע, מין תגובה מעניינת, כשאנשים אומרים על משהו שהוא מעניין, אז הם קצת נזרים במילים שלהם.
אני מסתכל על מי שאני היום, ואני מסתכל על התקופה שהייתי בשומרי הגן, ואני חייב להגיד שהיום לא הייתי עושה את מה שעשיתי אז, ושאני מאוד מופתע שעשיתי את הדברים האלה, כי אני לא הבן אדם שהכי אוהב להיות בטבע ולצאת לטיולים ועבודה יותר מדי קשה.
גם כלבבי.
ואני מסתכל לאחור ואני מאוד מופתע שכן כאילו עשיתי את זה, ולכן כאילו יש את החיוכים שאתה יכול לראות ואת הצחקוקים הקטנים האלה, כי זה מרגיש כמו משהו אחר, משהו נחמד להסתכל.
תשמע, אתה חדש בקטע הזה של להיות בוגר, אבל אנחנו לומדים שבחלקים שונים של החיים שלנו, אנחנו לא כל כך מבינים מה עשינו בחלקים אחרים שלהם. זה אופייני, תאמין לי שזה לא צריך להיות בגיל 18 או 16 או 14, אני לפעמים תופס את עצמי, רגע, זה מה שעשיתי בגיל 25, בסדר, עשינו כל מיני דברים. אוקיי, אז יש את ה... הבנתי את הרעיון גם בשיחה עם קרן, הבנתי את הרעיון של ההתכנסויות החיצוניות, זאת אומרת, זה חוג רובוטיקה, זה, 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 זה גן, זה בוטניקה, זה סיורים במוזיאון, זה כל הדברים האלה. אוקיי, את זה אני מבין, וזה האמת שדי דומה גם לחוגי ההשערה, נקרא לזה ככה, בבתי ספר סטנדרטי. אבל אני כן רוצה לחזור לסיפור הזה של, כי זה מה שהכי לא נכנס לראש ולאוזניים של הבן אדם הרגיל. זה שהילדים שלו הלכו לבית ספר, וזה שהוא גם הלך לבית ספר, ושם הוא קיבל את המתמטיקה, ואת הכימיה, ואת הפיזיקה, ואת האנגלית, ומה שזה לא יהיה. זאת אומרת, איך הטכניקה עובדת? זאת אומרת, יש מערכי שיעור, יש דברים שקשורים בתוכנית של משרד החינוך, שאחר כך צריך להיבחן עליהם, יש חוברות, איך זה עובד בפועל?
כל שנה באה אלינו מישהי ממשרד החינוך ונתנה לנו אישור להמשיך עם זה, זה כאילו לא היה, נתנו לנו אישור, בדקו אותי והייתי סבבה, אז נתנו לנו להמשיך עם זה.
מבחינת השנה... זה לא איימיש, זה לא איזה משהו כזה שהוא מחוץ למערכת, אני לא צוחק, תשמעו, אתם צריכים להבין,
הוא עונה באיומי אקדח, מה זה לא?
מה זה?
זה באיומי אקדח, כן, איימיש, כן, תעשה את הסימן הזה של חטיפה.
אני אומר את הדברים האלה כי לאנשים שמבחוץ, שחיים את החיים השגרתיים והרגילים, שאתה יודע, גנון וגן חובה, בכיתה א' וחטיבת ביניים ותיכון וכל השאר, הקטע הזה של ההורים הם כן, איך היה, ותראה את התעודה, ומה אתה אומר על המורה החדשה וכו', כן עשית שיעורים, לא עשית שיעורים, ויש יום הורים או אספת הורים, וזה פחות או יותר המגע עם הבית ספר. ופה זה כאילו הבית ספר בתוך הבית, ולא ברור לי כל כך איך מנהלים בית ספר בתוך הבית. אז אני צריך את הפרקטיקה לפעמים.
אני אתן לו לענות, לא לפני שאני אגיד לך עוד פעם, ואני אחזור ואחזור על זה כמו קאטו, אז כן. אתה כל הזמן מנסה לייבא את המודל של בית הספר הביתה, אוקיי?
כי זה מה שאני מכיר.
לחפש את הרגע הפרונטלי שאימא עומדת ליד הלוח וצועקת על הילדים שיש לה עיניים בגב.
לא ככה, אבל כן יושבת ליד השולחן במטבח, ומתקנת את השגיאות.
ברור לי. קודם כל, שוב, לתקן את השגיאות אומר שאתה חושב מראש שהצורה שבה אני מלמדת, או היא כזו שיש... שיש כזה פיקוח. אז הלמידה בבית, קודם כל היא נעשית המון פעמים מתוך תחומי העניין שלהם. אז כשהוא היה מרותק למיתולוגיה היוונית, אז בבית גם השיעורים, אוקיי, או השיחות, או הלמידה, או החקר באינטרנט או בספרים, נעשה סביב זה. דרך זה אתה לומד עברית לדוגמה, אוקיי?
אוקיי.
המקום היחיד שאולי באמת יש יותר מקום לפרונטליות, וזה זה מתמטיקה. ושוב, זה גם נעשה בצורה קצת אחרת, לפעמים למשל באתרי אינטרנט כמו אקדמיית כאן, יש המון דרכים לייצר את הלמידה הזאת. למידה, אני חושבת שגם אמרתי לך, הייתה לנסוע לים ולדבר על למה השמיים כחולים. זאת למידה. ולכן אני רגע מנתקת את כאילו אני מנתקת את השאלה שלך, זה לא לייבא את בית הספר.
ברור
כל
לי.
כל הרעיון הוא שבית הספר מקבע צורה מסוימת של למידה, שהיא גם נוחה יותר במסות כאלה, והיא ניתנת למדידה.
כן.
וזה ממש לא, זה לא הדגש וזה לא המקום בחינוך הביתי. עכשיו אחרי שהתפרצתי אני אתן לו לענות על איך זה למידה.
תעמדי בפינה בסוף בקצב הזה.
נכון, אז אני עכשיו אשתה גם מרגריטה.
כן, ינתן.
כמו שהיא מזכירה, כל נושא זה, כל נושא יכולתי ללמוד בצורה אחרת. יש את הנושא כמו מתמטיקה, ששם אין באמת מקום לביקוח, זה נושא שנותנים לך שאלות, אתה פותר לפי מה שאתה יודע, אתה לומד את החומר, ואז אם אתה טועה, אז מסבירים לך, או כאילו, מסבירים לך, אתה עובר עוד פעם לחומר, ידה ידה. כמו, זה, אני חושב שמתמטיקה, לימודי מתמטיקה, הם הכי קרובים למערכת שלמדתי את זה, גם בבית ספר וגם בחינוך ביתי.
אוקיי.
השתמשתי בבית, השתמשתי בכל מיני חוברות שקנו לי, השתמשתי באתרים שלימדו אותי, וככה אני למדתי מתמטיקה. מקצועות אחרים, היו לי גם חוברות. לדוגמה בלשון, היו חוברות שהשתמשתי בהן בהתחלה. באנגלית, היו לי בהתחלה חוברות, אבל לאט לאט אני למדתי את עצמי בדרך.
עברת לקרוא את הארי פוטר.
את הארי פוטר קראתי בגיל צעיר.
כן, אני מתאר לעצמי. אז המערכת בעצם מספקת, אגב, שאני אבין, רק החוברות האלה, בכל המערכי שיעור האלה, הם דברים שמישהו מייצר, או מישהו במשרד החינוך, מערכת החינוך, מייצר עבור חינוך ביתי.
זה לא משהו ישר לחינוך ביתי.
אז דברים שגם היו בבית ספר?
שלי, זה משהו שלמדים, שלמדו גם בבית ספר רגיל, זה לא משהו שמיוצר. אין חוברת שתוכל ללכת לאיזה חנות ספרים, לראות אותה וכתוב עליה מתמטיקה לחינוך הביתי.
כן, כן, אני שואל כי אני לא יודע. אני כי כמו שאמרתם, שניכם, זה מערכת שהיא ליד או שונה. הפורמט שלה או הטכניקה שלה שונה מלימוד בית ספר, אז יכול להיות גם שהחוברות או מערכי השיעור מתאימים בהכרח לבית ספר, אבל לא בהכרח למי שיושב במטבח או בסלון או בחצר ולומד לבד.
כמי שקנתה ובחרה את החוברות, קודם כל זה באמת לא קל, הייתי מסתכלת על החוברות.
זאת איזושהי אדפטציה של הדברים.
אז קודם כל יש דברים שמראש אתה לא עושה, כמו כשקנית, לא יודעת מה, כשהם היו קטנים, ספר שירי ביאליק, ואז באיזשהו שלב נחרדת מכל מיני תרנגולות פסחות, שמאוד אהבת כשהיית ילד קטן, אבל...
בגאה הריגה,
לא סתם. אבל פתאום לילד שלך אתה אומר, אוקיי, אולי אני לא, אולי לא את זה.
כן.
או כל מיני שירי ילדות ששינינו. אז קודם כל יש, היו דברים, היו חוברות שלא עברו, אם למשל המסר שלהם היה לא שוויוני, או אם היו בהם פתאום באמצע שיעור, כאילו עם שאלות במתמטיקה עסקו ביהדות, אז אלה חוברות שלא עברו את סף מפתננו, ויש כאלה. אז כן היה מיון של החוברות, וגם בתוך החוברות, זה לא בוא נעבור על כל השאלות, מעבר לזה, כשאתה מלמד מישהו באחד על אחד, אז אתה לא חייב לפעמים את כל התרגילים בנושא, כי אם הוא למד את החומר, אתה תייגע אותו עם...
אם העסק נקלט, אז הוא נקלט. ברור.
בדיוק.
זה ברור.
אז יש קפיצות, וזה קצת אחרת. אני כן עקבתי אחרי מה שקורה במשרד החינוך, וגם אחותי באותה תקופה הייתה מנהלת של בית ספר יסודי, אז היא המון פעמים נתנה לי המלצות על חוברות שימצאו חן בעיני יותר, זה קיצר את המלאכה.
יפה, אז סוג של בית ספר ביתי, למרות שאתם לא תקראו לו ככה, אבל זה סוג של, כי בסוף יש מסגרת ויש שיעורים, ויש, לא שיעורים שיעורי בית, אלא
מערכי שיעור. כל שיעור בית.
הכל זה שיעור בית, כן, זה נחמד. שזה יפה. ומה קורה עם בחינות? זאת אומרת, איזה ערכה יש, אם בכלל, בשלישים, בחציונים, בסוף שנה, יש דבר כזה, זה בכלל קיים?
קודם כל, אני שונא מבחנים.
תודה רבה שהצטרפת לכוחותינו. נקסט.
גם אם אני מוציא ציונים טובים, בזמן התיכון אני לא להשוויץ יותר מדי, אבל הוצאתי אחלה של ציונים. אני חושב שכל הרעיון של מבחנים ושל בכלל איך שבחינות הבגרות בנויות, זה רעיון כבר קצת מיושן, שזה לא גורם לתלמידים ללמוד את החומר בצורה טובה, וזה סתם גורם להם ללחץ מיותר. לא השאלה שלך, אבל אני...
כן, לא, לא, טוב שאמרת, זה בסדר, אנחנו בשיחה חופשית, כמו שקרן יודעת.
לעניין השאלה עצמה, לא עשיתי בדיוק מבחנים בבית עד שיצאתי לתיכון. היו אתרים שבהם אני יחסו למבחנים על מתמטיקה טיפונת, אבל לא, זה לא היה משהו נוכח יותר מדי. זה לא היה חלק חיוני בציונים שאני אקבל בסוף השנה. זה לא היה...
יש דבר כזה ציונים בסוף השנה? אני שואל
כי... בגלל שאני קניתי בחברים שלי, אמא עשתה לי תעודות.
אוקיי.
אבל של הערכה.
תעודות עושה לבית.
ללא ציונים באמת לא היה איזה משהו רציני, לא יכולתי להיקשר במקצוע מסוים.
לא, אז אני אחזור רגע לסיסטם, כי אתם אומרים שמדי שנה או פעמיים שנה, כמה שזה יוצא, יש מישהו מטעם משרד החינוך שבודק את עד כמה אתם eligible להמשיך עם הפורמט הזה, אז להם יש איזה דרך להעריך את רמת ה...
אני לא, זה לא הדגש. הם לא מעריכים את הילדים, הם בעיקר בודקים, אמנם נדרש דוח תוצרים הם קוראים לזה, שכל הורה בחינוך ביתי מזדעזע מהרעיון, אני מניחה, כי זו לא אותה שפה אפילו, צריך להעביר פה
איזשהו... בדיוק העניין, זה בסופות שונות כל כך.
אבל אני חושבת שהם בעיקר בודקים שהילדים בסדר. אוקיי? זאת אומרת, אל תתאר לעצמך פה איזשהו מנגנון מאוד מפוקח ומאוד ברור ו... ומשתף, אין כאן, יש כאן בסך הכל כסתח שמגיעה מפקחת, קצת מדברת, היא לא בוחנת ידע או משהו כזה, בעיקר רואה שהכל בסדר, זה מסתמך בסופו של דבר האישור גם על ההתרשמות שלה ממה שקורה בבית, וגם בקשה של כל שנה ואחר כך דוח התוצרים. אבל באמת זה לא כאילו שיש כאן מנגנון אמיתי שעובד ויש
את
לו...
את חושבת שצריך להיות? צריך היה להיות? נכון שיהיה?
תראה, זו שאלה קצת בעייתית, כי עוד פעם אין נכון לא נכון. אני מניחה שהתשובה היא שכן, שצריך להיות. הוא לא צריך להיות מנגנון שבודק הישגים, אוקיי? אבל אין לי ספק שברגע שהמדינה רואה את עצמה אחראית על חינוך הילדים, אז היא לא יכולה לפתור את עצמה ממי ש... מחליט לגדל בבית, בעיקר בגלל שבאמת לא תמיד זה לטובת הילד, אני מניחה. ברוב המקרים כן, ברוב המוחץ של המקרים. ולכן, כן, גם בחינוך הביתי יש צורך באיזשהו פיקוח שיבטיח לפחות, אני מניחה, שאם יש צורך בהתערבות של רווחה או משהו כזה, המענה כן
מנתן. מגיעים לשלב הזה של התערבות ברווחה, זה כבר דיון אחר לגמרי, אני מניח.
בדיוק, אבל זה לא ברמה החינוכית או הלימודית.
אוקיי. עכשיו, יש איזשהו בידול בין ימי הלימודים בבית ספר, ימי החופשה של בתי הספר, נניח, אם זה, מה אנחנו רגילים לשמוע, סוכות, פסח, כל הפרקי האלה של בין הזמנים, וכמובן החופש הגדול, או שזה מנותק לגמרי מכל ההוויה הזאת, והחיים בתוך הבית, מתנהלים על פי הלוז של הבית ובית ספר שישבור את הראש בבית ספר. יש איזה קורלציה?
אם אני לא הייתי מקבל את החופש הגדול, אני הייתי מקים את המלד. לא, אנחנו, בזמן חגים אנחנו לא למדנו, בחופש הגדול לא למדנו. אני חושב שפעלנו בצורה כאילו שדומה לבית ספר מבחינת הימים שלמדנו והימים שלא למדנו.
אבל לא עקבנו אחרי לוח החופשות של משרד החינוך, זה לא שכאילו...
קרן, זה פאק רציני שלך, שתדעי לך, כי את הפסדת בטח כמה שבועות טובים כל שנה, שיכולת להיות בחופש ולא היית.
אני מצאתי את כל אורח החיים שלנו, חופשתי דיו, סתם, זה לא הייתה חופשה, זה הייתה עבודה.
זה כמובן הייתה התלוצצות.
לא, לא, ברור, אני צוחקת. אבל הייתה מישהי, ולא ננקוב בשמות, שכל פעם הייתה מתקשרת אליי בצהריים, והייתה שואלת אותי אם אני נחה, והתשובה הקבועה שלי הייתה...
מה זאת אומרת, מורתי?
התשובה הקבועה שלי הייתה, לא, אני באמבד פסמים עכשיו.
אם זה מה שעושה לך את זה, אני האחרון שתבקח. ואז בעצם מאיזה שנה עד איזה שנה, זה היה מקטע א' כבר? זאת אומרת, ממש מילדות?
זה היה מאז שהוא נולד.
אוקיי, ובאיזה שלב, אז אנחנו מדברים על כל מערכת החינוך הנמוכה, הרכה, עד
גיל 15.
אני הייתי בגן שנה אחת, מאז הייתי רק בבית, ואז בתחילת כיתה ת' כשהייתי בן 15, זה לא היה
14.
כן, ואז בתחילת כיתה ת' אני הצטרפתי למערכת החינוכית.
אוקיי, וזאת הייתה החלטה שלך, אם אני זוכר נכון מהסיפורים.
כן, הגעתי למסקנה שעכשיו אני מתחיל תיכון, ועד כמה שאהבתי את החינוך הביתי, אני הרגשתי שאני רוצה משהו אחר עכשיו. אני הרגשתי שהחינוך הביתי נתן לי בסיס מאוד טוב, הרגשתי שלמדתי הרבה ושהשגתי כישורים שלה, ודווקא הייתי משיג אם הייתי בבית ספר רגיל. אבל הרגשתי שהגיע הזמן לעשות משהו אחר, וכאילו...
אז המשהו אחר, שאתה מדבר עליו הוא קשור יותר ל... מה שמעניקה מערכת החינוך ברמה הפדגוגית, לימודית, כי זה, אני מניח, לא היה לך חסר בבית עם אמא. אז מה היה בעצם, האינטראקציה החברתית חיפשת יותר, לצאת מהבית? כמו שאנחנו אומרים, לכאלה ששוכחים לצאת מהבית, אתה סוף סוף רוצה לצאת מהבית, זה היה הרעיון?
אני חייב להגיד שלדוגמה חשבתי על הבגרויות, אישית, אני חשבתי שאני עדיף לעשות בגרויות במסגרת החינוכית מאשר בבית. אז היה לי, חשבתי על זה. מבחינה חברתית, הרבה אנשים יש להם את התיאוריה של ילדים בחינוך הביתי סגורים בבית, אין להם בדיוק חברים בגילם, שזה לא נכון, אבל אני חייב להגיד שמבחינה חברתית, בית ספר וחינוך הביתי זה שני דברים שונים. כי בבית ספר אתה נמצא עם האנשים האלה, אני הייתי איתם 8 שעות כל יום, יש אנשים שזה כאילו מספר לא קבוע. אבל אני הייתי איתם 8 שעות ביום בכיתה, וזה לגמרי אחר מלהיות בחינוך הביתי. כי בחינוך הביתי היו לי את החוגים עם החברים הקבועים ועם, ועם כל זה. אבל זה היה זה, 2 עד 4 בגג, לפעמים אני נפגש איתם אחרי זה וכאילו נהננו, אבל זה לא אותו דבר כמו 8 שעות לשבת בכיתה ביחד.
וזה היה קשה לך? לפחות בשלב הראשון, עד שנכנסים לתוך הרוטינה הזאת? התלבטת עוד אם לחזור?
לא. כאילו, okay. היה קשה, אבל לא התלבטתי אם לחזור. אני לקחתי את האתגר והמשכתי הלאה. כאילו, okay. זה משהו שאני... אני לא בורח מאתגרים לרוב.
לא, לא, בסדר. אתה בן של אמא שלך, אני מבין. אבל...
לצערי.
לא, לא, אני אוהב את זה. אנחנו צריכים להכניס קצת הומור לתוך הדבר המשמים הזה שנקרא פודקאסט של טובי.
הוא אדם.
בכל אופן, אני יכול להעיד על עצמי, אבל אני באמת לא דוגמה, ואני בטח לא הייתי עובר את המבחנים הנוקשים של המורה קרן הבר. הבית הספר היה הרבה יותר קטע של התבגרות ושל בנות ושל... יחסים בין אישיים, כדורסל אחת צהריים וכל הדברים שקורים מעבר ללימודים. הלימודים היו משהו שצריך לעבור, הם לא היו דבר כל כך דרמטי. אני לא בטוח שאני יכול להכין את זה גם עליך, אבל תקן אותי, אולי כשהגעת לשם גילית שגם זה כיף? זאת אומרת, איך זה עובד?
אני הגעתי לבית ספר בעיקר בשביל להיות עם האנשים שהיו איתי בכיתה, כאילו, כן חשוב לי ללמוד, אבל הקטע של להיות עם החברים לכיתה זה באמת גם משהו שחשוב עדיין.
אז סימנתי וי על העניין הזה, אוקיי?
זה וי גדול.
כן.
נניח, אני לא הבן אדם הכי אתלטי, אני אף פעם לא התלבט מזה, אבל עדיין, כשהבנים היו נפגשים לשחק כדורגל בהפסקה, אני תמיד זרמתי, פישלתי, אבל זה היה מצחיק.
עזבתי אותה, אתה תהיה שוער, אין בעיה, הלאה.
לא. היית חושב, אבל לא, לא, הם תמיד נתנו לי לנסות להתקיף. כשהייתי קולע גול, זה היה...
או, קולע גול, אמרנו, לא, הוא אמר קולע גול, אני מבין מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. הוא צריך ללכת לטכניון, עכשיו, לא לחכות.
תעודות הוולבה.
מכון ויצמן.
בדיוק.
קולע גול. לא, אז תבין, אני התחלתי את הקריירה בעיתונות ככתב ספורט. מי שאומר לי קלוע גול לא מתקבל אצלנו, אין החוכמות, זה לא שם. יש קולים לסל ויש מפקיעים לשער, זה שני דברים שונים.
אני מודה שניסיתי לחנך לזה. לא לכדורגל, רק להביא את ההבחנה המילולית.
שאת היית קצת יותר טומבוי, מה גם שאת בת של מקצוען, זאת אומרת...
אני הייתי בשער.
יפה, זה גורל, זה כבר לא יכול להיות אחרת. זה ברור לגמרי. והקטע החברתי זרם? זאת אומרת, זה בא בקלות, או שהיה לך קצת רפנס שם?
אני מחשיב את עצמי להיות בן אדם החברתי מאוד, ובסופו של דבר זה עבר טוב. אבל כל פעם שיש איזשהו שינוי דרסטי בחיים, אני מניח שזה כאילו יותר קשה להתאקלם לזה לאט לאט.
זה גם בגיל מתקדם יחסית, זה לא שזרמת איתם, אתה יודע, גן חובה, כיתה א', כיתה ב', כיתה, ופתאום אתה ביוד ב', זאת אומרת, אם אני חושב על זה, זה כמו לעבור דירה או לעבור ארץ, ופתאום להיקלע לתוך סיטואציה זרה לגמרי. נראה לי נורא קשה, אבל אולי אני טועה, אני לא יודע.
גם רוב הכיתה הייתה ביחד מאז כאילו גן חובה, כאילו רוב האנשים שהייתי בכיתה הכירו את אחד השני בערך עשור.
ואתה אותם הכרת?
אני הכרתי בן אדם אחד שם מאוד טוב, והוא עזר לי להתקדם לכיתה. כאילו, הוא היה אחת הסיבות העיקריות שגם בחרתי בבית ספר מסוים הזה, כי הוא היה בן אדם שהכרתי מאז גיל אפס, והוא עזר לי להתקדם לסיטואציה החדשה הזו. הילדים בכיתה שלי קיבלו אותי בידיים פתוחות. היה כמובן קצת קשה בהתחלה, אבל אני מרגיש שמצא לי את המקום שלי שם, לאט לאט.
שזה מצוין. לא, זה באמת, זה מצוין, כי דברים כאלה, אני יכול לדמיין שהם גם יכולים להיות משבר, משבר לא פשוט בכלל.
זה באמת יכול להיות משבר. המון דברים יכולים להיות משבר, ובסופו של דבר, אני מניחה שחלק מזה זה הבחירה שלך וההיענות המלאה שלך, כדי שהבחירה הזאת גם תצליח.
כן.
היו דברים שיונתן היה צריך להתאקלם אליהם, גם ברמה של כל דבר, של איך מתנהלים בבית הספר, אבל בסופו של דבר, זה, לא יודעת, אתה אדם באופן עקרוני שמתבונן ולומד מאוד מהר, אז אני חושבת ש... לא, באמת, הוא היה מאוד נחוש שזה מה שהוא רוצה לעשות, הוא היה שלם עם ההחלטה הזאת, וכן היו קשיים, והוא עבר אותם, זה היה מאוד יפה בעיניי ללוות,
אני משוכנע.
הוא היה, אני לא, למשל, כשאני חושבת על זה, מהרגע שהוא נכנס לבית הספר, הוא כמעט לא יחסיר ימי לימודים, לדוגמה.
לא היה
קטע של הרבה. אני חנן.
אני רוצה לחזור שנייה הביתה, אבל לפני זה נעשה הפסקה מתודית צרה, שנכניס פה טיפה מוזיקה וננשום. אני רוצה לחזור רגע הביתה, לשנים עד שהחלטת לעזוב, כי אתה לא לבד, יש לך אחות אמצעית ואח צעיר, וזאת סיטואציה שגם אם חושבים על חינוך ביתי, היא לגמרי לא מובנת מאליה, כי כל אחד נמצא בשלב שלו בחיים, של החינוך, של הלימוד, של הבגרות. אתה היית, אני מניח, כבר על סף התיכון, או אזור חטיבת הביניים, אני יודע, כיתה מה, ואב זין חט, או משהו כזה, והאחים ממש בתחילת הדרך. יש אינטראקציה בין האחים, מעבירים מדור לדור, מתייעצים, או שכל אחד בפינה שלו, איך זה עובד בפועל?
ביני ובין אחותי יש הפרש של 3 שנים, וביני ובין אחי יש הפרש של 6. אבל העובדה היא שאנחנו גדלנו ביחד בבית הזה, וכל אחד מאיתנו למד בצורה אחרת, כל אחד מאיתנו עשה את השיעורים שלו, זה כאילו לא שהיינו כיתה אחת ולמדנו כולנו את אותו החומר.
זה ברור.
אבל עצם העובדה שאנחנו גדלנו ביחד ושהיינו ביחד, אני חושב לפחות, גרמה למשפחה שלנו להיות הרבה יותר קרובה, ואני אישית מאוד מרגיש מאוד קרוב לשני האחים שלי, זה לא שלא הייתה בינינו תקשורת, אני חושב שתמיד הייתה בינינו מערכת יחסים טובה, כאילו, אני ואחותי היינו באותם החוגים הרבה מאוד זמן, ושלושתנו היו לנו תחומי עניין משותפים, ואנחנו שיחקנו משחקים ביחד, אנחנו דיברנו הרבה על ספרים ועל חוויות בכללי, הרבה מהחברים שלנו היו גם אחים, אז כאילו הזמנו משפחות ביחד הביתה ונפגשנו כולנו, זה לא שלא הייתה אינטראקציה, כאילו, יש הפרש בין השנים, יש הפרש גם בין המנטליות, גם עכשיו, המנטליות שלנו, גם עכשיו יש, כאילו אני בן 18, היא בת 15 והוא חוגג 12.
זה כן, לא, כן, זה לא הפרש זניח, זאת אומרת, זה לא כיתה מעל כיתה, זה 3 ו-6, זה דרמטי.
אבל אני מאוד אוהב את שני האחים שלי, גם אני
לפעמים. בזה אין לי שום ספק. השאלה שלי הייתה בעיקר בקטע של שלבים שונים, שלבים שונים בהתבגרות ובתחום העניין ולימוד, וזה לא מובן מאליו מה שאמרת למשל שאתם הייתם באותם חוגים, כי בן ובת קודם, ואחרי זה גם היה 3 שנים ההבדל, זה לא מובן מאליו שיהיו אותם תחומי עניין באותו פרק זמן. זה, אני לא בטוח שזה כל כך נפוץ, אני ממש לא בטוח.
החברות שלי ושל אחותי היא אחת מהחברות הכי טובות שיש לי עד היום, והיא הייתה חזקה גם בני ובן אחי, אבל אתה מדבר על אחותי עכשיו, אז אני מדבר עליה.
לא, זה ההפרש היותר קטן, זה יותר פשוט.
כן, כן. יש לנו הרבה מאוד תחומי עניין משותפים, גם היום וגם מאז ומתמיד היו. היינו באותם החוגים, כי זה היה קבוצות גיל של בערך 3 שנים, אז אני הייתי אחד הגדולים, היא הייתה אחת הקטנות. והיינו ביחד בחוגי אקולוגיה, ובגן החיות התנ"כי שבירושלים.
זואולוגיה.
בחוג היסטוריה, מה זואולוגיה?
זואולוגיה עם הווטרינרית.
חוג אצל הווטרינרית. היינו בכל מיני חוגים ביחד, והיו לנו תחומי עניין משותפים.
הלחשנית.
לא, סתם נזכרתי, הוא כזה התחיל לספור. לי יש עוד, אני ברשימה.
היינו גם ביחד בשומרי הגן, אבל היינו בקבוצות שונות.
אוקיי.
כאילו, מאז ומתמיד, אולי זה קשור לדרך שבה היינו גידלה אותנו, אבל אולי זה קשור גם למי שאנחנו פשוט, אבל אנחנו היינו מאוד קרובים אחד לשנייה, ויש לנו הרבה מאוד תחומי עניין משותפים.
זה נשמע לי, אני חייב להגיד שזה נשמע לי כמו פריטייל כלשהו, זאת אומרת, אני לא...
אנשים שאני קרוב אליהם 24/7, ולדבר איתם, ולשחק איתם, ולהיות איתם פשוט, זה היה ממש כיף.
לא, אני, זה נהדר, אבל זה לא, קודם כל, זה לא מובן מלא, אהבה בין אחים, הכל בסדר, תחומי עניין פה ושם במשחקים, לשחק קלפים, לשחק מונופול, או לא יודע מה, ארץ עיר, מה שזה לא יהיה, בתוך בית זה גם זה, אבל חיים שלמים שזה גם, אתה לא, אתה 24 שעות, זה... אתם חייתם בתוך זה, אני לא יודע להגיד, ואני לא בטוח שאתם תוכלו להגיד עד כמה אתם מסוגלים להסתכל, מה שנקרא from outside in.
אני אבל חושבת שזה, אתה יודע, זה כמו להגיד למישהו, אבל איך אתם נישואים כל כך הרבה שנים, אתם תקועים אחד?
אני שואל את עצמי את השאלה הזאת כל יום.
בדיוק, זאת שאלה טובה. אגב, אני שואלת את עצמי כל יום ובוחרת כל יום מחדש, זה נראה לי הגיוני. אבל אני חושבת שגם בתוך, זאת אומרת, אנחנו מתארים פה סיטואציה מסוימת, אבל בתוכה לכל אחד היה מקום להיות האדם שהוא, ולהיות במרחב שלו. גרנו בבית שאפשר בכל זאת מרחב, עדיין גרים, שמאפשר מרחב פרטי לכל אחד. כל אחד מאיתנו מכבד את השני גם כשיש אי הסכמה. זאת אומרת, זה נראה לנו, לא יודעת, אנחנו חיים ביחד ובוחרים להיות ביחד, כי זה כיף, כי זה חלק מהמהות של כל אחד מאיתנו. לא יודעת, אם ליונתן יש משהו שהוא רוצה לדבר איתו עליו עם מישהו, לפעמים הוא יפנה אליי, שזה נהדר, לי לפחות, בטח לאורך גילאי ההתבגרות, אבל הוא תמיד יפנה לאחותו, זה בכלל...
או לאחי או לאבא
שלו. או לאחיו או לאבא שלו, ברור, אבל דיברתם על... זאת אומרת, יש כאן באמת הרבה מעבר לרק נולדנו אחים. אנחנו גם בוחרים בזה.
אני מודה לך, אני חושב שגם הרבה מזה יכול להיות מיוחס לחינוך הביתי, בגלל שאני מרגיש, אני לא חושב שזה נכון לגבי כל משפחה, אני מדבר רק עלינו, על ההברים. אני מרגיש שהחינוך הביתי קירב את כל 5 אנשים האלה, קירב אותנו מאוד אחד לשני, ואני מאוד מבסוט מהעובדה הזו, אני מאוד אוהב את המשפחה שיש לי, אני מאוד מעריך את הקשרים שפיתחנו, ואני באמת חושב שזה בגלל החינוך הביתי שאנחנו גדלנו להיות כל כך קרובים. יש לי הרבה משפחות שלא צריכות את זה, יש הרבה משפחות שגם בחינוך הביתי והן לא ככה. אני מדבר עלינו, ואני מאוד שמח שזה המצב הקיים.
אני, עד עכשיו דיברתי רק עם אמא שלך על הדברים האלה. גם, לא יותר מדי, זה לא העיסוק העיקרי שלי, אבל היה לנו פרק שלם על העניינים האלה, וכמובן הבלוג, ומדי פעם סתם התקשקשויות, אם זה טוויטר, אם זה מה שלא יהיה. אבל לראות את זה ולשמוע את שניכם במקביל, זה, לא יודע אפילו באיזה מילה להשתמש, זה הכי מובן מאליו, הכי לא מובן מאליו במקביל. כי אני מכיר משפחות, מעבר למשפחה שלי, איך פעם, מי זה אמר, פרויד, על המשפחות האומללות והמאושרות, אז אתם לקחתם מודל ואתם מקסמתם אותו, אם אני יכול... לתת לו איזושהי כותרת שלי, לא יודע אם היא נכונה או לא, זה לא מובן מאליו, ובכל זאת, בסופו של דבר, גם אתה וגם שני אחים שלך, הלכתם, קיבלתם כל אחד את ההחלטה, כל אחד בזמנו לצאת החוצה. אתה היית חלק מההחלטות של שני האחים, מתי ואיך, והאם לעשות את זה בכלל?
זו הייתה החלטה שלהם, אבל אני חושב שהם ראו את זה שאני עשיתי את זה, ושאני במצב טוב, ושאני עדיין חי, למרות שאני עכשיו במערכת הנוראית, בית ספר.
We don't need no education, כן.
אז הם ראו שאני בסדר, ואני סיפרתי להם גם על החוויות שלי, ואני חושב שאחותי כאילו החליטה קודם שהי גם היא רוצה, עכשיו אני מרגישה שזה נכון לה, ואז אחרי קטן גם, זה הייתה החלטה שלהם, אני לא נפלתי, אף אחד לא הפעיל עליהם לחץ.
לא, 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 שאלתי אם הם התייעצו איתך וממש קיימתם דיון על העניין.
לא, כאילו...
היו דיונים בכלל בבית.
כן, זה לא היה דיון שלהם אחד על אחד איתי, הם שאלו אותי קצת על בית ספר, אמרתי להם מה קרה, מה איתי, מה בכללי, ודיברנו על זה גם כמשפחה, כאילו כחמישה אנשים, והם הגיעו להחלטה שהייתה טובה להם, ואני חושב שהם מאוד מרוצים איתה.
זה נהדר, כי אתם בעצם למדתם איך זה עובד בשני העולמות, מה שמי שלא עשה את זה לא יודע איך זה בעולם האחר, אין מה לעשות. אגב, אתם, מההיכרות שלכם, יש כאלה שממשיכים for good, זאת אומרת, שגומרים את כל מערכת החינוך עד סוף התיכון בפורמט של הביתי?
כן.
יש אנשים כאלה?
כן.
אבל יש לי גם חברים נוספים שהייתי בחינוך הביתי, שעכשיו נמצאים במערכת וגם להם טוב.
הבנתי.
אני חושב, אני לא דיברתי איתם כבר קצת זמן, אבל ממה שאני יודע.
חכה, חכה, אני יכול להיות שאתם תגיעו גם לפורמט חדש של חינוך גבוה ביתי, מי יודע, אולי קרן תפתח סוג של פקולטה. למה לא בעצם? תשמעו, אני מאוד מתרשם, וזה באמת עולם שהוא זר לי, כבר דיברנו על זה גם בשיחה הקודמת, הוא זר, והוא יכול להיות סוג של בריידי בנץ' כזה, זאת אומרת, אני לא יודע, אתה צעיר קצת, אבל היו המון
אני יודע מה זה בריידי בנץ'.
אז היו המון סדרות טלוויזיוניות כאלה של אמריקאיות מתקתקות בדרך כלל בפרברים, או בערי שדה של משפחות עם המון המון ילדים, בכל מיני גילאים, וכולם חברים שכולם, כולם רבים מכולם, כל מיני דברים כאלה, אבל זה נראה לי המודל, לא יודע, הישראלי היפה, אם יורשה לי, הדברים שעובדים, וזה תענוג לדבר עם אנשים שזה עבד להם, כי אני לא רוצה לחשוב על איך זה קורה ומה קורה במקומות שזה באמת מתפרק או מתפוצץ, או מגיעים לחיכוכים או ניצוצות או לא יודע. זה קצת מפחיד, כי כשאתה, יש לך את המפלט, או אתה הולך לבית ספר ואתה חוזר הביתה וההורים עובדים עד הערב, אז זה פחות, לא יודע, פחות דלק יש באוויר. ובמקרה הזה, אם זה לא all good, אז יכול להיות מאוד מסוכן, כשכולם ביחד כל הזמן.
אני לא, אתה יודע, דווקא פה אני חושבת שזה שוב, זו ראייה לא כל כך נכונה.
ברור שהיא לא נכונה, אין לי שום
דבר. לא, אני אומר גם למה, אוקיי? כי אני חושבת שלהפך, כמו שאני רואה את זה שוב, אוקיי? אבל אם אני למשל מנסה לדמיין מצב שבו הייתי ממשיכה לדוקטורט, או ממשיכה בעבודה, או מה שזה לא יהיה, טוב, אולי אני ממשיכה לדוקטורט פחות, אבל נגיד, לא חשוב. אז היה לנו פחות זמן ביחד, הזמן שהיינו נמצאים ביחד זה בעיקר בקרים, ואחרי הצהריים או ערבים, זמנים מאוד מאוד לחוצים ומאוד ממוקדי מטרה, שאני חושבת שהמון פעמים דווקא הם אלה שיוצרים את הדלק שבוער, וכל הזמן הזה שמתבזבז על לא להיות ביחד, לא מאפשר באמת את הביחד הזה, שהוא פתוח, ויש בו הרבה מקום לביקורת, ויש בו הרבה מקום גם תעזבו אותי ותנו לי מרחב, אבל בגלל שזה נעשה מתוך קשב, לפחות ככה אני רואה את זה, אז הוא דווקא אפילו פחות, עם פחות לחצים, משגרה של בית, שצריך להתנהל, כמו שהזמנים המודרניים, כמו שאנחנו רואים אותם, מחייבים.
כמו שרוב האנשים חיים, צריך להגיד.
לא, אז להפך, תראה, היה פה מינון, בסופו של דבר זה עניין של מינון והיכרות, כמו בזוגיות ממש. אז האפשרות שכל אחד מהם...
זוגיות מרובת משתתפים.
בסדר, מה זה משפחה אם לא זוגיות רבה?
לא, אני לא...
רק בכיוון אחר.
כן.
אבל אם אתה, אם לכל אחד יש את הזמן שלו בבוקר, ואחר כך גם כשנמצאים בבית, אין הכרח להיות ביחד. כל כך הרבה פעמים היינו חוזרים, לא יודעת מה, משומרי הגן, ואלף אחרי הצהריים אצל כל אחד הם התנהלו בצורה אחרת. אבל הם חוזרים ומתקלחים, ואז יונתן נכנס לחדר שלו לקרוא, והאחיו הקטן משחק איתי, ואחותו לא יודעת, משחקת או כותבת, או כל אחד עשה את מה שהתחשק לו. זה נותן כן מרחב, זה לא איזה משהו שאתה כל הזמן אחד בתוך השני ומייצר חיכוכים. חיכוכים יהיו תמיד בין בני אדם, זה לא משנה אם זה משפחה או לא. העובדה שאתה ביחד ושזאת מסגרת הפעולה, אני חושבת, גורמת לגם המון שיתוף פעולה, כי זה משהו של עושים כצוות ועושים מתוך בחירה, כך אצלנו, שוב,
כן,
לא בגדול.
כן. האצלכם הזה הוא חשוב מאוד להדגיש אותו, כי זה אצלכם. אני מניח שאתם הכרתם במעגלים האלה, בשנים האלה, עוד כמה כאלה שזה היה גם אצלם, אבל... אבל זה כמובן, אין מה לעשות, בסופו של דבר 4% זה החריג ולא הנורמה. תשמעו, אנחנו מתחילים, אני הבנתי את הרעיון, אני חושב שלפני שנתעייף ושימאס לנו אחד מהשני, כי התורה, אני איתכם עכשיו מה, 40 דקות, והתחלתי להתעייף, אז תראי לעצמך מה היה קורה, אם הייתי צריך להיות בחינוך ביתי כזה.
התרגלנו.
אבל זה באמת, זה באמת זווית שלא הכרתי. ואני משער שרוב המאזינים הם המתמידים של הפודקאסט, וזה נהדר. זאת אומרת, אני, קודם כל תודה יונתן שאתה שהתגייסת והצטרפת וסיפרת, זה לא היה מובן מאליו, אמא שלך לא הייתה בטוחה שתרצה, ובסוף זה קרה, אז אני שמח.
אני אקח כל הזדמנות לדבר על עצמי.
אתה יודע מה? Don't push your luck. אני... אתה עלול להיות מופתע. אגב, דיברתי היום עם... אתם מדברים על חוגים במכון ויצמן, בזה דיברתי עם פרופסור ידין דודאי, שהוא מומחה לחקר המוח, והוא בעקבותיי גם פתח... לא יודע, קצת התייעצנו והכל... והוא מדבר יחד איתכם, איתך ועם אסתי בפרק, בחלק הראשון של הפרק ה-50, אז יכול להיות שבאיזושהי דרך, לא דרך, או כן דרך, יונתן ופרופסור דודאי עוד יתקלו בויצמן מתישהו, מי יודע. לא, תשמעי, ככה זה עובד.
ככה זה עובד.
כן, כן, אז תודה על הסבלנות לספר לי את הדברים שבשבילכם הם מובנים מאליהם, ובשבילי פחות, ובשביל השומעים, כנראה עוד פחות, כי אני כבר הספקתי להכיר קצת את קרן, ומה אני אגיד, כן ירבו, נו, אני יודע, אם זה עבד אצל משפחת הבר בריידי הזאת,
בלי הבריידי,
אז אולי זה יכול להיות מודל שיעבוד בסקייל קצת יותר רחב. בכל אופן, תודה, תודה, ושיהיה בכיף גם בתחנות הבאות.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי, להתראות. ואנחנו חוזרים לפינת בית רוסיה, אבל זה קצת בסביבות רוסיה, זה לא בדיוק רוסיה, אז יאיר נבות שוב איתי, מהולנד מוקת הקורונה, סיבוב שלישי, רביעי, מי סופר, אבל הם התחילו לקחת בוסטרים וגם הם התאוששו, אני נניח לקורונה עכשיו, אנחנו מדברים עם יאיר בגלל שאנחנו שומעים וקוראים את הדיווחים שלו על עוד פעם השם הזה, נגורנו קרבאך, זה נשמע נורא אקזוטי, ואני מניח שרוב רובנו, אין לנו ולאף אחד מאיתנו מושג מי זה ומה זה ולמה זה, איזה שהם התנגשויות בין ארמניה לאזרבייג'אן ורוסיה ברקע, ויאיר יספר לנו על עוד כמה דברים. אז קודם כל, שלום יאיר, מה שלומך?
שלום טובי, בסדר גמור, תודה, יופי. מה שלומך?
אז שוב אתה בהולנד, אבל הספקת גם לקפוץ לפה ולהתחסן, אז ככה שאתה לא תדביק אותי, אנחנו גם בזום, אבל זה סיפור אחר. אבל אנחנו בעניין המזרח אסיאתי, באמת כמו, אני לא יודע, כמו איזה שעון מקולקל פעם ב-X זמן, זה לא 24 שעות, אבל פעם בכמה שנים, שוב קופץ הסיפור הזה של חבל המחלוקת, חבל המריבה, נגורנו קרבח, שיושב פשוט בצומת בין אזרבייג'אן לארמניה, ורוסיה תמיד הייתה שם, הם היו הרי גם רפובליקות של ברית המועצות בעבר. אז בואו קודם כל תעשה לנו סדר, מי נגד מי שם, איפה זה יושב, מה סדרי הכוחות, יאללה, דבר.
כן, אז השם הזה, נגורנו קרבח, כמו שאתה אמרת, באמת קופץ כל כמה שנים, אנחנו חוזרים ושומעים עליו, בדרך כלל אנחנו שומעים עליו כמובן בנסיבות שליליות, שומעים עליו בנסיבות של פריצת מעשה איבה, חילופי אש, תקריות, וגם עד כדי מלחמות. אז צריך קצת להסביר באופן כללי לתת רקע על המקום הזה. בעצם החבל נגורנו קרבח הוא היום נמצא כמובלעת בתוך שטח אזרבייג'אן, מובלעת שהיא למעשה בשליטה ארמנית עם רוב ארמני נוצרי. עכשיו הגלגולים של מה שמתרחש שם הולכים כמובן הרבה מאוד אחורה, אבל אנחנו נתמקד בתיאור קצר של מה שקרה שם למעשה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ויותר חשוב התפרקות ברית המועצות. משום שהשטח הזה כמו שציינת נכון היה כמובן בשליטה סובייטית בתקופת ברית המועצות, שם רפובליקות סובייטיות, ו... מה שחשוב להבין זה מי ישב באותם אזורים. אנחנו מדברים על אוכלוסייה למשל הארמנית, שהיא ברובה כמובן נוצרית, מול האוכלוסייה האזרית שהיא אוכלוסייה מוסלמית. ולאורך כל השנים היו סוג של אימותים ומתיחויות סביב ההקשר הזה. מה שקרה זה שעם התפרקות ברית המעצות, כחלק מתהליך ההתפרקות של ברית המעצות בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אותם חילוקי דעות, אותם הבדלים פשוט ביאבאו, וכחלק מאותה התפרקות של ברית המועצות ויציאת חלקים מהרפובליקות שלה לדרך עצמאית, זה גם מה שהתרחש שם, ובעצם אותם כוחות התנגשו זה בזה, אחרי שהחלק הארמני בעצם רצה לקבל, ויצא סוג של משאל עם, ויצא לדרך עצמאית, זה נקרא רפובליקת ארצח.
רק שאני אבין, הנגורנו קרבח בעצם זה חבל שרצה להיות מדינה שלישית בתוך כל הסיפור הזה, או שהוא רצה להסתפח לאחת מהן?
לא, זהו, זה בעצם חבל שהיה בו רוב ארמני, והרוב הזה היה מזוהה עם ארמניה, אז
הוא רוצה להיות ארמני.
אז הוא רוצה להיות ארמני, אבל הוא בעצם שמר על מין סוג של עצמאות, ורצה לצאת לדרך עצמאית, אבל מאוד...
כמו חבל הבאסקים בספרד או בואו
כאלה? הבאסקים הם גם רצו לצאת לדרך עצמאית, אבל הם לא מזוהים, אני חושב, עם ספרד, כמו שאותו חבל בנגורנו קרבח רוצה להיות מזוהה עם ארמניה. Okay. הקרבה היא כמובן אתנית, דתית, נוצרים, אז הייתה את מלחמת נגורנו קרבח הראשונה במהלך 6 שנים, מ-88 עד 94, המלחמה קשה מאוד עם בערך 40,000 הרוגים.
שזה בערך בתקופה שברית המועצות התפרקה.
בדיוק, בדיוק.
מפינת החומה והפרסטרויקה.
כן, ובעצם המלחמה האיומה הזאת הסתיימה בניצחון ארמני די מוחץ, בסילוק של מאות אלפי תושבים ממוצא אזרי מאותם שטחים, ואותו אזור שנקרא נגורנו קרבח, רפובליקת ארצח, בעצם התייצב כסוג של ישות עצמאית, למרות שהיא לא קיבלה שום הכרה, המלחמה הסתיימה ב-94.
מה סדר הגודל של החבל הזה? זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים אותו למדינות או לכמה אנשים, מה הגודל שלו,
המעשי? כדי להבין את הגודל שלו, זה לא חבל עצום בגודלו. צריך לבדוק בדיוק את המידות, אבל...
לא, זה משהו בסדר גודל של מדינה, מה לי, ישראל הרי מדינה קטנטונת, זה משהו כזה?
קצת יותר גדול.
אוקיי, וכמה אנשים שמה...
אבל באזור הררי, כמה מאות אלפי בני אדם.
כמו רוב המדינות שם
באזור. כן, כמו רוב, אזור מאוד הררי, אזור מאוד יפה אגב, אזור מרהיב ביופיו.
כן, חם מאוד בקיץ וקר מאוד בחורף.
וקר מאוד בחורף. וב-94 הסתיימה אותה מלחמה, ובעצם מאז השטח הזה היה בשליטה ארמנית. חשוב להבין שאף אחד בזירה הבינלאומית לא מכיר בישות הזאת כישות עצמאית, והעולם, למעשה החוק הבינלאומי, מכיר באזור הזה כשטח אזרי, וזה חשוב להבין בשביל ההמשך. ומה שמתרחש מאז 94 למעשה מדי פעם חילופי אש, תקריות גבול, סורטת קו מגע במסגרת הסכם הפסקת האש מ-94, מה שנקרא קו המגע בין אותה רפובליקה לבין אזרבייג'אן מצד אחד, וצריך לזכור זה מובלעת, ולכן גם הסיפור המאוד מסובך פה.
יש עוד מדינות שגובלות באזור הזה, או שזה ממש רק בין ארמניה?
לא, זה רק בין ארמניה לאזרבייג'אן, זה בעצם מובלט שאיראן לא חוקה משם, אבל היא לא גובלת. ובעצם מאז 94 מתאחס סוג של סכסוך כפוי, מדי פעם התפרצויות של ימי קרב ותקריות אש, וכך זה בעצם מתנהל עד 2016, ואז הייתה ההתפרטות הגדולה המשמעותית של כמה ימי לחימה בין הצדדים, בלי שינויים משמעותיים, מנפגעים בשני הצדדים, אבל בלי שינויים משמעותיים, ומה שהתרחש שבעצם בשנה שעברה, בספטמבר השתקד, פרצה מלחמת נגורנו קרבאך השנייה, ובמבצע המלחמה הזאת אפשר לומר בעצם שהצד האזרי הוא היה הצד שיזם את המלחמה. עכשיו חשוב להעביר, מאז 94 במלחמה הראשונה השתנו הרבה מאוד דברים. אזרבייג'אן הייתה אז, בתקופה ההיא, רפובליקה חלשה, ענייה, וזו גם הייתה אחת הסיבות שהיא הופסה באופן כזה על ידי הצבא הארמני שהיה מצויד טוב יותר והיה חזק יותר. מה שהתרחש במלחמה לפני שנה היה בעצם תמונת מראה, צבא אזרי
מרומן. אזרבייג'אן גם התנערה והתעצמה והתפתחה בצורה דרמטית בעשור האחרון.
בצורה דרמטית, חשוב ולזכור.
אני זוכר את התמונות מתבקו, שזה מהעיר משולבת מערבית מזרחית באופן דרמטי.
אזרבייג'אן היא בכלל מדינה מאוד מעניינת, כי היא מדינה, לצד היותה מדינה מוסלמית, היא גם מדינה מאוד חילונית. מדינה עשירה מאוד, מאז התפרקות ברית המועצות, מה שכן ידעו שם השליטים לעשות, משפחת אלייב ידעו להפיק את המרב ממרבצי הגז והנפט, והכניסו הון עתק לקופת המדינה. עכשיו, לאן ההון הזה הולך? לא רק לפיתוח כלכלי ולבניינים ולתשתיות.
תן לי ניחוש אחד.
ניחוש אחד, זרוק.
יכול להיות? נשק? ייתכן?
גם, נכון. נשק, אגב, כמובן גם ישראל, יחסים מאוד מאוד קרובים.
ברור, ידידתנו האמיצה אזרבייג'אן.
אבל במשך שנים, ארוכות, במשך יותר מעשור, האזרים בנו יכולות, בנו את הצבא, התחמשו במערכות מתקדמות, וחיכו ליום הזה, משום שעבור אזרבייג'אן חשוב להבין, הם רואים חשיבות עליונה להחזיר לשטחם, לריבונותם, את נגורנו קרבאך.
יש איזה מחצבים שם, יש שם מכרות, יש שם צורות טבע שמעניינים אותם באמת, או שזה גאווה לאומית בלבד?
לא, זה עניין של גאווה לאומית, עניין של לגרום לארמנים לשלם, אם תרצה, על המלחמה הקודמת ב-88-94, ורצון להחזיר בראייתם לידיהם את מה ששייך להם, וצריך לזכור אותם, אני אומר, שגם הקהילה הבינלאומית, והחוק הבינלאומי מבחינה הזאת הוא לצידם, רואה בחבל הזה שטח ריבוני אזרי. ולכן, המלחמה מבחינת אזרבייג'אן התנהלה באופן שמאוד קידם את האינטרס שלהם, והם אכן הצליחו בתוך שישה שבועות בשנה שעברה, לכבוש חלקים לא קטנים מהחבל חזרה לידיהם, לא את כולו, צריך לומר, והמלחמה הזאת הוכרזה כניצחון אזרי גדול, כמפלה ארמנית. עכשיו חשוב גם להבין את ההבדלים בין ארמניה לבין אזרבייג'אן.
כן, אני אנסה להבין קצת איזה סדרי גודל של מדינות אמורים, מה האוכלוסייה, מה ביחסי הכוחות שם במזרח אסיה, מי נגד מי?
אז זהו, אז אזרבייג'אן מדינה כפי שאמרנו גדולה יותר, עשירה הרבה יותר, היא מוצא לים. ארמניה היא מדינה שאחת הבעיות הגדולות שלה היא התלות המוחלטת שלה ברוסיה, היא מדינה בלי שום מוצא לים, ולכן תלויה לחלוטין ברוסיה, יש לה גם בסיס צבאי רוסי שיושב בה, תלות כלכלית מסחרית מוחלטת ברוסים.
זאת אומרת, לרוסים give or take יש אינטרס שם. למרות ההתפרקות והכל, למוסקווה יש אינטרסים באזור הספציפי הזה.
כמובן, זו חצרה אחורית של רוסיה, צריך לומר, ועוד פרט מאוד מעניין. רוסיה היא מחמשת במשך שנים לשני הצדדים, גם את ארמניה וגם את אזרבייג'אן, ובמקביל היא גם משמשת סוג של מתווכת ביניהם. וגם המשבר האחרון, במלחמה האחרונה, בעצם חלק מההסכמות היו שכוח שמירת שלום של חיילים רוסים, מוצב באזורי המעבר בין אותו אזור לבין אזרבייג'אן, וככה רוסיה בעצם יכולה לשלוט במה שמתרחש, ובעצם לוודא שהאינטרסים שלה לא נפגעים. עוד נקודה מאוד מעניינת, טובי, כי דיברנו הרבה על רוסיה, יש גם את טורקיה, וטורקיה מבחינה הזאת היא תומכת מסורתית מאוד ברורה באזרים.
תומכת בהשמדת הארמנים.
נכון, וגם זה משחק תפקיד. ההיסטוריה פה, צריך לזכור, היא מאוד מאוד טעונה. יש פה שכבות שלמות של היסטוריה שמשפיעות על מה שמתרחש, וזה חלק מאוד מונע, ולעיתים זה יוצר מצב שבו טורקיה ורוסיה, גם בשנה האחרונה, התייצבו אחת מול השנייה בגלל ההקשר הזה.
אוקיי, אז הייתה עכשיו התפרצות, מי בעצם יזם אותה?
מה שהתרחש למעשה אתמול, היה בעצם מהלך התקפי שיזמו האזרים, שניסו, תרצה לקרוא לזה אולי יום קרב, בעצם האזרים תקפו שתי עמדות ארמניות בשטחה הריבוני של ארמניה, לא בחבל נגורנו קרבאך עצמו, ולכן גם הייתה תגובה מאוד חזקה, אם תרצה, של מדינות אחרות, ושל רוסיה כמובן, וחילופי אש נמשכו כל היום, היו עבדות לשני הצדדים, האזרים התקדמו מעט, השמידו שתי עמדות ארמניות, זה לא משנה, אין איזה שינויים דרמטיים, מה שחשוב הוא שהאזור הוא עדיין מאוד מאוד בטוח, ונראה שהאזרים קיבלו תיאבון, בעקבות התוצאות של המלחמה בשנה שעברה, לרצות ולכבוש שטחים נוספים, ובעקבות זה הארמנים ביקשו באופן רשמי סיוע צבאי רוסי, כדי להגן על הריבונות שלהם, רק מראה כמה בעצם ארמניה די תלויה במוסקבה, ששומרת על יחסים מצוינים עם שני הצדדים, צריך לומר.
לארמניה יש בכלל ישות מדינית משמעותית באזור הזה? זאת אומרת, היא מדינה לכל דבר או שהיא עדיין
לא, ארמניה של... כמובן, לא, ארמניה מדינה, מדינה לכל דבר, אני ביקרתי שם לפני כמה שנים, זה מקום מאוד מאוד מעניין, גם מבחינה היסטורית, כמדינה נוצרית באזור שהוא
מאוד מוסלמי, מאוד, מוסלמית, כן,
מאוד, מאוד מוסלמי, באזור הררי, אזור יפה, אזור אסטרטגי, אבל עם הרבה מאוד בעיות, מדינה מאוד ענייה, חסרת מוצא לים, תלויה לחלוטין ברוסיה.
זה מה שאני מנסה להגיד, היא מדינת, כמעט מדינת חסות, זאת אומרת, בפועל, האם היא יצאה תחת מכנפי ברית המועצות, או שעכשיו קוראים לזה שיתוף פעולה עם רוסיה או משהו כזה?
לא, לא, מבחינה רשמית, כמובן שמדובר במדינה ריבונית, ארמניה, עם כל מה שזה אומר.
כן, באופן מעשי.
אבל באופן מעשי, התלות שלה ברוסיה מאוד מאוד גדולה, הרבה יותר מזו של אזרבייג'אן למשל, שכמובן יצא מבחינת מה שהיא הפכה להיות למדינה שהריבונות שלה והעצמאות שלה הן הרבה יותר חזקות. אזרבייג'אן מתנהלת באופן מאוד מלא ביטחון בזירה הבינלאומית, יש לה תקציבים, יש לה נשק, יש לה גז, יש לה נפט.
היא מנסה להיכנס לתוך אותו מעגל עצום של מדינות שיש להם סיי ברמה הבינלאומית, רואים את זה כל הזמן.
כן, וזה מצליח בשנים האחרונות. כן. אגב, המעמד שלה מאוד מאוד...
תיירות מאוד מפותחת, נכון, בשנים נכון, האחרונות.
נכון, נכון, וזה דברים שבארמניה קיימים, אבל באופן הרבה יותר קטן, כן. ושוב, בגלל הנסיבות של כל מדינה.
עכשיו את האינטרסים של רוסיה הבנו, בשיחה מקדימה אמרת שיש גם לישראל איזושהי נגיעה קטנה, כמה מילים על זה?
כן, אז כמה מילים על זה. צריך חשוב לומר שלישראל יש יחסים מאוד מאוד קרובים עם אזרבייג'אן, יחסים אסטרטגיים כמו שמכנים אותם, וזה מסיבה די פשוטה, אזרבייג'אן היא שכנה של איראן, לישראל מהבחינה הזאת, ובגלל זה יש הרבה מאוד אינטרסים שאפשר להבין אותם, אבל בנוסף, ישראל גם היא אחת מספקיות הנשק המתקדם הגדולות של אזרבייג'אן. אנחנו מדברים על מלאטים, מטוסים לא טייס, מתקדמים, שהאזרים עשו בהם שימוש נרחב מאוד במלחמה נגד ארמניה, והארמנים אגב זעמו על זה וזעמו על ישראל, וזה מצחיק, זה מזכיר לי, לפני 5 שנים הייתי בירוון בארמניה, ולקחתי, נסעתי במונית, לוקח אותי נהג כזה, אתה יודע, מונית מיושנת כזאת, לדה, ונהג חסר שיניים, ושואל אותי מאיפה, אני דיברנו ברוסית, ואני אומר לו שאני מישראל, והוא אומר, אתה מישראל, הוא אומר לי, אנחנו אוהבים אתכם, אבל אתם לא בסדר. שאלת אותו, למה? אז הוא אומר, כי אתם מסיימים לעזרים, ואתם נותנים להם נשק. אתה יודע, וזה נהג מונית, זה לא אסטרטג.
תמיד אמרנו שאתה שוכח מאיפה אתה בא, נהגי המוניות הם יער הלקנות של הפוליטיקה בכל מקום.
נכון, וזה מעניין כי היום התחושה הזאת היא חזקה פי כמה וכמה, שאנחנו יודעים שחלק מאותם מלאטים שהופעלו על ידי הטורקים גם גרמו לאבדות, סליחה לא על ידי הטורקים, על ידי האזרים, גם גרמו לאבדות אזרחיות בארמניה, ולכן אתה יודע, התחושה שם היא מאוד 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 חמוצה כלפי ישראל, אבל זה בעצם סוד היחסים בין ישראל לבין אזרבייג'אן, בהקשר גם של איראן, וגם של, של האזור בהיבט ה...
ובקטע של איראן הם, הם, הם באיזשהו סוג של עימות או במתיחות מול איראן, או שהם חיים שם בשלום באזור, באזורים שקרובים לגבולות המשותפים?
יש בין אזרבייג'אן לאיראן, כמובן שתי שכנות, יש מערכת יחסים מאוד מורכבת, יש מיעוט אזרי מאוד מאוד גדול באיראן, ובאיראן כמובן שמאוד לא אוהבים את היחסים הקרובים בין בקו לבין ישראל, וזה גם מוסיף לאותה המורכבות של היחסים בין המדינות, אבל בסך הכל יחסים תקנים ביניהם.
זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבנות עליהם שאם אנחנו הולכים למלחמה, כמו שיש כמה שמפנטסים בו נגד איראן, אז האזרים יתגייסו בהמונים.
אנחנו לא צריכים שהם יתגייסו
בהמונים. לא, זה בסדר.
לישראל יודעת בדיוק מה היא צריכה מהם, וזה מתבטא בדברים אחרים.
מה היא צריכה ומה היא כנראה לא יכולה, אבל זה דיון אחר לגמרי. יפה, עכשיו אתה אומר, היה יום קרבות, בעצם 48 שעות אולי, כי
הבנתי מהצלחה
בו. יממה, זה נרגע כרגע שקט שם?
כן, אז אתמול בערב בעצם הודיע משרד ההגנה הארמני שבעזרתה של רוסיה, אלא מי, הגיעו להפסקת אש, הרוסים כמובן קפצו לתווך והרגיעו את הרוחות, אבל כמו שכתבתי במקומות אחרים, אני חושב שאתה יודע, זה רק זמני, הרוחות עדיין מאוד לוהטות.
שאלה אם זה, מבחינתם זה מה ש, כמו אתה יודע, כמו שאנחנו מדברים על שסתום לפריקת לחצים מדי פעם, או שזה יכול להגיע לאיזשהו מלחמה כוללת, כי כמו שאנחנו רואים מאז, קראת לזה מלחמת נגורנו קרבאך הראשונה, והשנייה, אז זה עדיין לא מלחמות ברמה שאנחנו מכירים כמלחמות, זאת אומרת, זה עימותים מוגבלים בו בסופו.
נכון, אבל צריך לזכור, זה מלחמות שבהם נהרגו עשרות אלפי בני אדם, מלחמת נגורנו קרבאך הראשונה, הייתה מלחמה חובה מדם. בפרופורציות
שלנו לגבי מוגבל ומוגבל.
בדיוק.
אנחנו חושבים אחרת.
האיבה והשנאה הן מאוד מאוד חזקות, ואני חושב שלצד האזרי, יש יותר אינטרס עם האוכל בעל תיאבון, הם רואים שההישגים שלהם הצבאיים כל כך טובים.
ויש להם יכולות.
ויש להם יכולות, אז בגלל זה אני אומר, מצד הארמנים, הארמנים מעוניינים בסטטוס קוו, אין להם שום בעיה שהמצב יישאר כרגע כמו שהוא. אבל מבחינת האזרים, הם צריך לצפות שבשנים הקרובות הזירה הזאת לחלוטין לא תירגע, וצריך להוסיף את זה גם את המעורבות של כוחות זרים. אם זו טורקיה מצד אחד, ואם זו רוסיה מצד שני. והסכנה של התנגשות גם ביניהם.
כן, כנראה שהמעצמות, או לפחות אלה שמחלקות ביניהן את אזורי ההשפעה מדי פעם, צריכות גם בשביל לספק נשק, גם בשביל לתווך, גם בשביל ללקט את השאריות כשזה נרגע. הם תמיד צריכים איזשהו מוקד כלשהו שמשהו יקרה בו. אני לא יודע, אנחנו יכולים ללכת לא הרבה אחורה, 30 שנה, למלחמות הבלקן, גם שם, אתה יודע, זה יחזיק בתוך סיר הלחץ עד שיתפרץ.
פרק ברעש גדול.
בדיוק. אוקיי, אז יש אזורים כאלה בעולם, טוב שאנחנו שומעים עליהם מדי פעם, זה שם מאוד אקזוטי, נגורנו קרבאך, זה נשמע משהו גדול, אבל אני מניח שבשטח זה עוד מקום. ואתה בשביל זה אתה עוקב ומדווח לנו, אז תודה על העדכון, תודה על התיאור. אני מקווה שכמו שאני קצת השכלתי לגבי הסכסוך הספציפי הזה, ככה גם המאזינים, ונתראה עד העונג הבא, מה שנקרא.
ונתראה בסכסוך הבא, אתה אומר.
ללא ספק, או בדברים יותר שמחים.
כן, תודה רבה.
תודה, יאיר. תודה.
תודה.
ביי.